אנחנו עוסקים במלחמת מדיין. מי בעצם עמד בכל הנושא הזה של המלחמה? זה היה בלעם הרשע. ובלעם הרשע, הוא יעץ לצה"ל להפקיר את בנותיהם של המדיינים על מנת להכשיל את עם ישראל. מה סופו של בלעם, מי יודע? מה? אני רואה שאתה על מטה פרשה. בוא נראה. כתוב ככה. למד א', למד א', ח'. כתוב, את מלכי מדיין הרגו על חלליהם את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. רש"י אומר, ספרנו עכשיו, אלינו חמישה מלכים, אז חוזר על זה עוד פעם. וכי איני רואה שחמישה מנה כתוב, למה הוא זקק כלומר חמשת? ללמדך ששבו כולם בעצה. הם היו כאיש אחד בלב אחד להילחם בישראל. כן? והושבו כולם בפורנות. עדיין, כולם באותה פורנות. כן? כולם נהרגו. שמיים בלעם, פתאום בלעם הופיע כאן. מה אתה רוצה? אתה לא היית איתם. אומר רש"י במקום, בלעם הלך שם ניטול שכר 24,000 שהפיל מישראל בעצתו. מה זה? מגיע לי קצת כסף? בלעם אוהב כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אז הוא אומר, בכל זאת נתתי לכם עצה טובה. זה מזכיר לי, יש כל מיני בעלי מקצוע, אתה מדבר עם עורך דין, סתם ברחוב, משהו כזה, בסוף מגיש לך חשבון. דיברת איתי. כמה זה עולה? 10,000 שקל. איך זה יכול להיות? נתתי לך עצה, נכון? כמה עצה שווה? הרבה. נכון או לא? נכון? בלעם לא שכח את זה. הוא כל הזמן בראש שלו, מגיע לי כסף, מתי אני אקח את זה? מתי אני... אני לא רוצה להכליל את כל עורכי הדין, אבל אני אומר, יש כזה בדיחה כזו. אתה מדבר עורך דין, אז אתה צריך לקחת בחשבון שבסוף תצטרך לשלם משהו. שוב פעם, לא להכליל את כולם. בכל זאת, כאן הוא אומר, הלך ליטול את הכסף שלו. ויצא ממדיין לקראת ישראל, אז הוא הלך לקראת ישראל, ומשיאן את שרה אמר להם לישראל, אם כשהייתם שישרים בו לא יאכלתם להם, ועכשיו ב-12,000 אתם באים להילחם עם המדיינים, נתנו לו שכרו מושלם ולא קיפחו. סליחה, הוא יצא לקראת המדיינים ואמר, אל תדאגו, הם 60 ריבו לא הצליחו, עכשיו רק 12,000 הם באים. אמרה, אתה צודק, בסדר, אוקיי, נתנו לו את השכר המושלם. למה דווקא הרגו אותו בחרב? אפשר היה גם להרוג אותו בסקילה, אומר רש"י במקום, מה העניין של החרב? הוא בא לישראל והחליף אמונתו באמנותם, שהם נושאים אלא בפיהם, ישראל, בתפילתם, בבחינתם, על ידי תפילה ובקשה. הוא בא הוא ותפס אומנותם לכללם בפיו. זה היה האומנות שלו, הפה. אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באמנות האומות. אמרו, טוב, בסדר. אני גם, אנחנו לוקחים חרב. להזכיר לך, אתה לקחת את האמנות שלנו, אני אקח את, אנחנו ניקח את האמנות של, מה האמנות של של בלעם ושל הגויים? חרב, כן? שבאים בחרב, שנאמר, חרבך תחיה, כן? דרך אגב, מוכרח לומר, היום הסמל של הרבה מאוד ממדינות ערב זה חרב. סמל המדינה, מה הסמל שלנו? מגן דוד. מה הסמל שלהם? אתה רואה לפעמים חרב. לפעמים שתי חרבות, לא חרב אחד, שתי חרבות. חרב, זה אחרת. למה? כי הם למדו תנ"ך, למדו תורה. מה כתוב בתורה? על חרבך, על חרבך תחיה. אבל אם כתוב בתורה, אי אפשר שלא לשים את זה. אז אנחנו אומרים להם, כמו היום לערבים, אנחנו אומרים להם, חבר'ה, היום אנחנו, יש לנו צבא הגנה לישראל. מה צבא הגנה לישראל? מה הוא מחזיק? מה? חרב! פעם בגלות היה לנו רק פה להתפלל. היום אנחנו עם חרב, עוד איזה חרב. הם פחדים מאיתנו, אשרינו מה טוב חלקנו. משניות, בוא נראה. אנחנו בפרק ד', פרק ד'. ברכות פרק ד'. סליחה, פרק ג'. פרק ג'. פרק ג'. מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע מן התפילה, מן התפילין. נושא, קודם כל נראה מה זה פטור, למה הוא פטור. אומר, מי שמתו מוטל לפניו הוא טרוד בעניין הקבורה, כן? אמנם היום יש חברת קדישה וכל הדברים האלה, אבל הטרדה הזאת, האם היא גורמת לכך שהוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה, או לא? אז זה המשנה דנה. מי שמוטל מותו לפעמים שמת לו אחד מקרוביו, והוא חייב להתאבל, הוא חייב להתאבל עליו, זה נקרא מוטל עליו, מוטל לפניו, מוטל, כן, שעדיין לא קברו, זה נקרא אונן. מרגע שאדם מת עד הקבירה, הוא נקרא עונה. פטור מקריאת שמע משום שהוא תרבות באבלו בקבורת המת. ומן התפילה, מתפילת 18, ומן התפילין, הוא הדין פטור מכל שאר המצוות. אלא שהמשנה נקטה אלו שהן חמורות, שיש בהן קבלת עול מלכות שמיים. אמנם במשנה שבגמרא נוסף, הוא מכל מצוות האמורות בתורה. אז זה באופן, זאת היא הסיבה למה הוא פטור, כי הוא טרוד בדברים האלה. עכשיו, הלוויה עצמה היא מורכבת. לוקחים את המת על היום, על אלונקה כזאת. אבל פעם זה היה לא על אלונקה, אלא היו לוקחים גם מן אלונקה, מחבלים. מיטה מן חבלים כאלה. כן. המיטה, הוא כותב מפורש, מיטה. נושא המיטה של המת בשעת הלוויה וחילופיהן, אלו שיחליפו את נושא המיטה הראשונים ויבואו לשאת במקומם, וחילופי חילופיהן, אלו שיבואו להחליף את השניים, אלו שלפני, אז היו, הרי היו הולכים לבית קברות, היה רחוק מהעיר, היו הולכים הרבה, אז היו, גם היום לוקחים את המיטה, אבל אם היום בגלל שבית הקברות בדרך כלל קרוב לה, אבל פעם היו הולכים קילומטרים, מה שהיו מגיעים לבית הזה, אז היו צריכים להחליף. קוראים לזה מסע אלונקות. מסע, סליחה שאני... מסע אלונקות, צריך להחליף לפעמים. צריך להחליף. ואלה שכן, אז הוא עת שלפני המיטה, עת שלאחר המיטה. בין אותם מלווים שהולכים לפני המיטה, בין אותם שהולכים אחריה, כך דינם. עת של המיטה צורך בהן, דיינו, שהם עדיין לא נסו אבל ייסו אותה בעתיד. כלומר, כל אלה שצריכים לשאת את המיטה, פטורים מקריאת שמע. ואת שאין למיטה צורך בהם, אותם מלווים שאינם צריכים לשאת את המיטה, כגון שאינם הולכים אלא לעבוד את המת לכבודו, אז אלה צריכים לקרוא קריאת שמע, חייבים מקריאת שמע התפילים. שכן יכולים לקיים דרך הליכה, אף שקריאת שמע צריכה כוונה. שההלכה היא שאין צריכים כוונה אלא פסוק ראשון בלבד. אפשר להם לעמוד ולכוון בקריאת פסוק זה. אלו ואלו, בין נושא המיטה, בין המלווים את המת, פטורים מן התפילה. למה? כי התפילה צריך כבר לעמוד. מתפילה 18, לפי שאין מן התורה כמו קריאת שמע, שאינה מן התורה כמו קריאת שמע, יש אומרים מפני שהיא צריכה כוונה יתרה. יש מברים מתי מפני שתפילה 18 אי אפשר להתפלל בהליכה. אז לכן הם לא פטורים מתפילה. אנחנו באורות. אורות. כל זה לרפואת הרב חנוך בן יפה שינה, השם ישלח לו רפואה שלמה. אנחנו באיזה דף? פי? צדיק? דלת? כן, סעיף? סמך ב', נכון? טוב, אני רוצה אולי להסביר. מישהו היה כאן פעם בגלות? זה טוב שם, נעים שם. טוב ונעים. זאת אומרת, לא, זה לא המקום הטבעי שלנו. ומה המשל דומה שצריך להבין? בחקלאות, יש צמחים שנקראים חד-שנתיים. זאת אומרת, מה זה את חד-שנתי? מגיע העונה, הצמח מתייבש, ונשאר ממנו רק זרע. אותו, מה שפרח פתאום נעלם. והזרע הזה, הוא תומן בחובו את כל הסגולות של הצמח שפרח. אתה שם אותו באדמה, אז בעונה שלו, במצב, באדמה המתאימה לו, הוא פורח. אז פתאום אותו צמח, אתה רואה אותו כמו מת. למשל, הממשל לעם ישראל בגלות. עם ישראל בגלות, העצמות היבשות. זה כמו, אמנם הוא לא איבד את הסגולה של הצמח, אותו צמח. אבל הוא פשוט נעלם בתוך הזרע, ולא רואים את הצמיחה. אז זה כותב כאן הרב, בוא נראה. הגלות מייתה את צביוננו, את ההופעה שלנו, את הצורה שלנו. דיקה אותנו. זה נכון? מי אמר שהיה בגלות? זה באמת מדכא שם? תלוי איפה היית, אתה אומר?
אני הייתי ילד ופחיתי.
כן?
אנחנו פחיתי להרגיש
הרבה. נשמה טובה. דיקה אותנו. אבל לא השמידה אפילו גרגר אחד מכל סגולותינו, זה כמו אותו זרע, שכל אותו צמח חד שנתי הוא תמון בתוך הזרע הזה, למרות שעל פניו הוא לא נראה, הוא נראה כדבר מת כביכול. כל מה שהוא מוכן לנו, הרי הוא נמצא איתנו, למרות שאנחנו בגלות. כל מה שצריך להיות גדול ופורח בגלות, מה הוא? קטן. כמו בזרע, הכל מתכווץ לתוך הזרע. כמוץ וכמוש. אבל הכל, מה אומר כאן הרב בעל האמונה? הכל יגדל, הכל ישוב לפרוח. יציץ ופרח ישראל במהרה בימינו אמן. היום אנחנו בקעה היסטורית, נאמר, בתהליך של צמיחה, של גדילה, של דחייה, נאמר. אבל עדיין לא הגענו לבשלות המלאה. והבשלות המלאה מתי תהיה? שבאמת ייבנה בית המקדש, יבוא המשיח וכל הדברים האלה. כך שאסור לנו לצלם את המצב העכשווי ולהגיד שגם לעתיד לבוא זה יהיה ככה, זה לא נכון. זה לא נכון. זה מה, למה המשל דומה לאדם שמגדל גפנים. גא, אתה מגדל גפנים. היינו אצלך בחורף בשביל הגפנים. זה נראה יום ונורא, נכון? בלי עלים, יבשים, ונדמה לי שביקשת גם לחתוך אותם או משהו כזה. אם אדם שהוא בקי בגידול גפנים בא לשם חקלאי, מבסוט, גם אומר, ברוך השם יש גפנים, למרות שנראה מת. ולא רק זה, הוא גם חותך קצת שתהיה צמיחה יתרה בקיץ. אז זה... אבל אם אדם בא שהוא לא מבין בגפנים, לא מבין שום דבר, והוא רואה את הגפן, אז הוא אומר לקורם, הוא אומר, לא רק שתראה את זה, לא, אתה לא משקה את הגפן, תראה, היא לא פורחת בכלל, היא כמו מתה. הוא אומר, לא רק שהיא לא מתה, האמת, אני גם חותך אותה. וכמה שתחתוך יותר, יותר טוב. אז מה אומר האדם הזה? הנה, אתה נורמלי. מה אתה עושה לגפנים שלך? למה? כי הוא לא, לא יודע מה זה, הוא, לא, הוא רק רואה את החיצוניות, הוא לא רואה את התהליך. זה משל, אני משל לגבי הגלות. הגלות זה נורא והיום, היינו יבשים. לא רק חתכו אותנו. אבל היום אנחנו כבר ברוך השם בארץ ישראל, לא בגלות. והיום אנחנו כבר רואים בני עין הרע, איך הארץ פורחת, והעם פורח והכל פורח. אבל כאמור, זה התחלה. בעזרת השם גם נקטוף את הפירות, את הענבים המתוקים, המשך הדורות. יישר כוח.